חילונים הם אורתודוקסים בישראל. אין חילונים רפורמים בארץ כמעט. יש חילונים אורתודוקסים. כלומר, החילוני הוא מי שלא מקיים את הדת, את היהדות לכל פרטיה. כשבשבילו היהדות היא האורתודוקסיה. זה הנורמה בישראל. ולכן המחשבה שהאורתודוקסיה אינה מקובלת על רוב האוכלוסייה בישראל, מה שמנסים להפיץ, זה פשוט לא נכון. האורתודוקסיה היא היהדות הלגיטימית בעיני כמעט כל האוכלוסייה היהודית בישראל. לפני כ-10 שנים שאלתי את עצמי שאלה מאוד שהטרידה אותי, מדוע תהליך הגאולה תקוע? ושמתי לב המעצור העיקרי לתהליכי הגאולה זה הוויכוח הערכי בין הימין לבין השמאל.
שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מארח את הרב אורי שרקי. הרב שרקי הינו יושב ראש ארגון ברית עולם, רב קהילת בית יהודה על שם הניטו, ומרצה בכיר במכון מאיר. היום שוחחנו על עיסוקו העכשווי של הרב שרקי, תורת בני נוח, והיא השאלה, האם לתורת ישראל יש הנחיות גם למי שאיננו חלק מעם ישראל, והאם הגויים בכלל מתעניינים בתורה ומעניינים ללמוד אותה. פרק זה נערך על ידי עקיבא ויטקין. האזנה נעימה.
שלום הרב שרקי.
שלום וברכה.
אז היום רציתי לדבר איתך על 7 מצוות בני נוח, ובעצם אחד העיסוקים המרכזיים שלך, שאתה בעצם מפיץ את התורה שלנו, של עם ישראל, בעולם, לגויים. אני אשמח לשמוע בעצם.
אכן כן, אני עוסק בזה כבר כמה שנים. אני חושב שזה דבר מאוד מהותי. אפשר לומר שלפני כ-10 שנים שאלתי את עצמי שאלה מאוד שהטרידה אותי. הייתי מנסח אותה בסגנון ישיבתי, מדוע תהליך הגאולה תקוע? ושמתי לב המעצור העיקרי לתהליכי הגאולה זה הוויכוח הערכי בין הימין לבין השמאל.
הימין והשמאל בארץ.
בארץ.
כי יש גם ימין ושמאל בכל מיני מדינות.
כן, כן. ימין ושמאל לפי ההגדרות הישראליות שהן קצת משונות באמת ביחס למסורת הקלאסית של ימין ושמאל, אבל בואו נגיד את זה בצורה קריקטורית באופן, הייתי אומר, קיצוני. שהימין אומר שמה שחשוב, אם אני ניסיתי לנסח את זה בקצרה, שהימין סבור שמה שחשוב זה היהודים, והשמאל סבור שמה שחשוב זה הגויים. ואמרתי לעצמי, לא סתם הקדוש ברוך הוא שלח את שתי התפיסות האלה אל החברה הישראלית, שהיא זו שמבצעת את הגאולה, אלא היא צריכה להימצא הסינתזה הדיאלקטית שתאפשר את הפיוס בין שתי התפיסות. וזה מצאתי בארון הספרים היהודי לדורותיו, ובבית המדרש ממש, תורת בני נוח. כלומר, תורת בני נוח היא תורה אוניברסלית של יהדות פרטיקולריסטית. כלומר, אנחנו כעם ישראל מכירים בערכנו כעם סגולה וכדומה, ויש לנו גם תפקיד כלפי האומות שבא לידי ביטוי מעשי במה שנקרא תורת בני נוח. לכן אמרתי לעצמי שזה העניין שצריך לקדם, וזה יהיה זה יהווה את הזירה שבה ייפגשו שני הזרמים של החברה הישראלית, ואז נוכל לקדם את תהליך הגאולה.
כלומר, גם הימין וגם השמאל יוכלו להסכים על זה שאנחנו צריכים להפיץ את התורה לגויים?
בוודאי. כלומר, הייתי אומר שמה שמרתיע את הישראלי הליברל מן המורשת היהודית שלו, זה התחושה שהיהדות איננה רלוונטית לעולם, שהיא בעצם סוג של הסתגרות מיושנת, איזה מין שריד פרטיקולריסטי של העבר, ואיננו רואה מה הייעוד של זה כלפי העולם, כיצד זה פותר את בעיית הרב בעולם למשל. ואדרבה, ברגע שהאיש השמאל, אם הוא ישר, שומע שיש ליהדות מה לומר לאומות, הדבר הזה מהווה שינוי עמדה אצלו גם כן. גורר שינוי עמדה אצלו.
אבל השמאל יש לו גישה מאוד אוניברסלית.
נכון, אדרבה, בדיוק כמו היהדות.
גישה שאומרת אני נגד התנשאות, נגד הסיפור הזה של ייעוד של עם אחד שהוא אפשר להגיד עליון, או אפשר להגיד שיש לו תפקיד מיוחד, משלו עבור כל העולם. פעם שמעתי תירוץ הזה מהילל מלי, באיזה סיור בירושלים שהוא עשה שהייתי חייל, הוא אומר, מה זה עם סגולה? עם סגולה זה עם שהוא בעצם סגל, כמו שהסגל של המפקדים לא עליון על החיילים, אלא הוא משרת את החיילים, יש לו תפקיד ביחס לחיילים. אבל עדיין, אפשר להגיד שהחייל מצדיע למפקד, כי המפקד עליון עליו.
הייתי אומר ככה, פרופסור אמנואל לוינס, פילוסוף גדול, אמר פעם שכל עם גדול חייב לראות את עצמו כעם סגולה, אם הוא מוסרי. כי אם יש לך מה לומר, אז אתה צריך את הדבר הזה למסור לאחרים. יש הבדל בין סגולה לבין אימפריאליזם. כלומר, הרעיון של עם סגולה הוא דווקא הרעיון הסובלני ביותר שיכול להיות. כי ברגע שאני רואה את עצמי כעם סגולה, אינני כופה את סגולתי עליך. אלא אדרבה, אני מקרין את מה שיש לי להקרין, ואתה מקבל מזה מה שאתה רוצה לקבל ממנו. ולכן הייתי אומר דווקא הרעיון של עם סגולה הוא רעיון אוניברסלי שאין כמוהו. אם אני עם נבחר, אז זה מניח שיש איזה עמים שמתוך עם אני נבחר. כלומר, יש איזה רקע אוניברסלי לבחירה הזאת. והייתי אומר שזו חובתי המוסרית למלא את הייעוד הזה.
ומה הייעוד הזה? בעצם אם אנחנו מכירים את התורה עצמה, אז שם בתורה ניתנו 7 מצוות לבני נוח ששרדו את המבול, או שנבחרו לשרוד את המבול. מה הם 7 המצוות האלה? מה העיקרן? מה הן אומרות לנו?
שום דבר. 7 המצוות האלה הן מצוות על דרך השלילה. כלומר, מה זה על דרך השלילה? לא לרצוח, לא לגנוב, לא לעבוד עבודה זרה, לא לגדף, לא לאכול איבר מן החי, לא לגלות עריות, ולהקים בתי דינים שישמרו ויאכפו את הדינים האלה. נו, אז באמת, זה סך הכל דרך השלילה.
נכון, וזה אפילו הייתי אומר, רוב האנושות ממלאת את הדברים האלה
כבר. יחסית, כן, הייתי אומר, אבל זה, יש מה לדון בזה, אבל בכל מקרה מדובר ביסודו של מוסר אוניברסלי, כך שלכאורה אין פה שום חידוש של היהדות. אז מה אנחנו מבלבלים את המוח עם 7 מצוות בני נוח? הרי כבר העולם יגיד, תשמע, אתיקה אנחנו מכירים מאריסטו, מכירים מקונפוציוס, אתה לא תחדש לנו שום דבר. נכון? זאת השאלה שלך, אני חושב שהבנתי היטב.
חוץ ממבלבל את המוח, אבל כן.
בסדר. התשובה היא, כפי שאמר פעם יוב ז'ינדו, הבן של עקיבא ז'ינדו, ראש תנועת המקויה ביפן, הוא אמר...
מה זה התנועה הזאת לפני שאנחנו ממשיכים?
תנועת המקויה היא זרם בתוך ההוויה היפנית, בערך 50,000 אנשים, שזו תנועה שהוקמה על ידי פרופסור אפרים טשימה לפני שנים רבות, והניינה להכיר בעם ישראל כעם סגולה, שמכוחו היפנים ילמדו קצת להיות יפנים טובים יותר.
ונשאל את השאלה רק לפני שאתה ממשיך, האם הם כן מביאים ילדים בניגוד לשאר היפנים, או שגם הם מאבדים את עצמם לדעת?
אין לי מושג מה בדיוק קורה שם, אני חושב שיש להם יחס בכל זאת אופטימי אל החיים, הם באים ולומדים גם פה בארץ, והם מאוד אוהבים את מדינת ישראל. מה שאתה מדבר על פחות ילדים, זה בעיקר בסין ובטיוואן, אבל ביפן אני חושב שהילודה, עד כמה שאני יודע, היא נורמלית. בכל מקרה, מה שאמר יוב ז'ינדו, בנו של עקיבא ז'ינדו, לאחד העיתונאים הישראלים, אתם אחראים על הטרנסנדנטליות בעולם. הוא אמר בתחילה שם הוויה, הוא לא הבין מה הוא רוצה, אז הוא אמר טרנסנדנטליות. במילים אחרות, אנחנו מגלים שאותם יסודות של המוסר הכללי, זה גם רצון הבורא, זה מצווה. ועל ידי הקיום של המעשים האלה כמצווה, אנחנו דבקים במי שאמר והיה העולם, וגואלים את העולם מסגירותו האימננטית.
ובמילים יותר פשוטות?
מה, זה לא היה פשוט?
לא.
זה המובן מאליו, הייתי אומר ככה.
אנשים שותפים כלים תוך כדי שמאזינים.
לא, אם אני אומר לא תרצח, והוא שואל אדם, מה אני ארוויח מזה שלא ארצח? אז אני יכול להגיד, אתה יכול להרוויח שני דברים. אתה יכול להרוויח שתהיה יותר מוסרי, ולהיות מוסרי זו שלימות אנושית. אני יכול להגיד, אתה תרוויח מזה שאתה תהיה דבק בקדוש ברוך הוא. מה ההבדל בין שני האופנים האלה? אם אני מקיים רק מצד המוסר, אז אני שלם כאדם, אדם נורמלי לא רוצח. אבל אם אני מקיים את זה כמצוות הבורא, אני דבק באינסוף. ולכן הייתי אומר שהשבע מצוות בני נוח, ולא רק 7 התנהגויות מוסריות של בני נוח, זה התפקיד שלנו להודיע את זה. אני רוצה לספר לך סיפור. לפני שנים רבות הגיע אליי גוי מצרפת, מלומד מאוד, שאמר לי, תראה, אני הגעתי למסקנה שיש אלוהים, ושהוא בחר בעמו ישראל, ואני מבקש שתבוא תגיד לי מה עליי לעשות כדי להידבק באלוהים. אבל הוא הוסיף עוד תנאי, הוא אמר, אני מבקש שלא תדבר איתי על 7 מצוות בני נוח, כי את זה אני כבר עושה. אז בהתחלה, בתמימותי הרבה, אמרתי לו, טוב, תיקח מהמדפים של היהדות, מה שנראה לך מתאים לך. ואז הוא ענה משפט שאני אומר, שעד היום הזה מהדהד בליבי, אמר, לא, כיוון שזה דבר השם, אז אני צריך שזה יבוא ממך, שאתה תודיע לי מה אלוהים רוצה ממני.
נראה כמו הפנטזיה של הרבה דתיים או חילונים בימינו, פשוט לבחור מהסופרמרקט של היהדות איזה מוצרים שבא להם. אם בא להם, נגיד בתור נשים, להניח תפילין בכותל, אז הם יניחו תפילין בכותל. ואם בא להם בתור גברים, דווקא יותר חשוב להם דיני ברכות, ופחות חשוב להם שמירת שבת, אז הם ייקחו דיני ברכות.
אתה יודע, זה מזכיר לי לאחרונה, הרי כתבתי ספר, שולחן ערוך לבני נוח. בשם ברית שלום.
לבני נוח.
כן, לבני נוח, לגויים. שולחן ערוך שלהם. ונתתי לקרוא את זה לזה ישראלי, שקורא לעצמו דווקא אורתודוקסי, והוא קרא את זה, שם הוא ראה ששם יש הרבה מאוד דברים שדומים ליהדות, אבל בלי הפירוט. אמרתי, שמע, זה השולחן ערוך של החברה הישראלית בדור הבא. אז אמרתי לו, ראי, אתה רוצה להיות גוי? אז הוא חשב, כן, אני רוצה להיות גוי. יש לנו יהוד.
יכול להדגים את זה רגע, כלומר, מה זה מצוות ללא פירוט? מה זה מצוות עם פירוט ומה זה מצוות ללא פירוט? אני מבקש ככה באופי קוריקטוריסטי.
דבר פשוט ביותר, הלכות שבת למשל. אז אם בן נוח רוצה לשמור שבת, אומנם יש מחלוקת בהלכה בדבר הזה, אני נוקט כדעת הפוסקים שאומרים שכבן נוח, ברגע שהוא קיבל שבע מצוות בפני בית דין, הוא יכול לשמור שבת, אבל שמירת השבת שלו צריכה להיות שמירת שבת מעין חול המועד. כלומר, המנוחה. יש לזה מקורות אצלנו, גם בספר תורה שלמה של הרב מנחם מנדל קשר, הוא מביא מקורות לזה.
ולמי שלא מלומדי בית המדרש וככה מאזין לפודקאסט שלנו, מה זאת אומרת, כי אין חול המועד, מה? חול המועד הולכים לפארקים ואתרי מורשת.
זה בדיוק השבת של הגויים. השבת של הגויים זה יום שבו מתייחדים עם דבר השם, גם מכירים את עולמו, נחים מן העבודה הקבועה.
עושים על האש.
עושים על האש, כן? זה השבת שלו. ובאמת רשי כותב שזה הייתה השבת שנצטבו עליה במראה, עד שנצטבו אחר כך במעשה המן בשבת לפרטי פרטים של הלכות, אבל לפני כן השבת שנצטבו עליה בני ישראל במראה הייתה שבת כזאת. כלומר, יום אחד בשבוע לעצור. כן? או למשל, אם יש רצון להתפלל, זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר בחיים הדתיים של האדם. אדם רוצה להתפלל, כיצד הוא מתפלל? אז לך יש סידור, תפילות מסודרות, וכללים מדויקים בדיוק של התפילה. הם ביקשו ממני לכתוב להם סידור, כתבתי להם סידור, סידור נקרא ברית עולם, מתורגם למספר שפות.
איך אפשר לכתוב סידור כזה? נראה שזה אמורה תפילה מהלב, תפילה שאתה בעצם כולה כמו קלוז של שיעור אנגלית, שהכל פתוח כזה עם קווים ישרים, וכל אחד אומר ברוך אתה השם, ואז תתפלל ליד המזוזה.
כן, יש משהו כזה. האמת היא שהכנסנו לתוך הסידור הזה שני סידורים. האחד מהסגנון שמו אתה מדבר, שעליו אתה מדבר, שחובר על ידי הרב יואל שוורץ מישיבת דבר ירושלים, ששם יש הנחיות כלליות מאוד לתפילה, איזה דברים לומר ואיך לומר, מעט מאוד, וזה האופציה האחת. האופציה השנייה היא סידור שמקבל השראה מהסידור היהודי בהתאמה לצרכים שלהם. למשל, הם לא יכולים להגיד אלוהינו ולא אבותינו. או למשל, ברכת המזון שלהם זה רק הברכה הראשונה. אבל הם מעוניינים בזה ולא רק כדי להרגיש שותפות מסוימת עם העם היהודי. אז יש מקומות שזה ממש הסידור שבו מפללים, אבל במפורש נאמר להם שזאת לא הנחיה מחייבת.
כלומר, הם יכולים להתייחס לכל הסידור הזה כקלוז, כפשוט בדיוק. תפילה לידי מזוזה.
אבל יש שם דברים טובים, יש שם גם כיצד מתחתנים, כיצד מתגרשים, כיצד מתאבלים, כיצד מתייחסים בדם לחברו, הלכות צדקה וכדומה, ועוד כמה רעיונות גדולים של היהדות שמובעים שם, תפילות לשעת מצוקה וכדומה.
אני חושב שאחד הדברים שהכי קשים גם ליהודים, אולי גם לגויים, גם לאורתודוקסים וגם לחילונים, זה עניין
אגיד, סליחה, החילונים הם אורתודוקסים בישראל. אין חילונים רפורמים בארץ כמעט.
מה פשוט?
יש חילונים אורתודוקסים. כלומר, החילוני הוא מי שלא מקיים את הדת, את היהדות לכל פרטיה. כשבשבילו היהדות היא האורתודוקסיה. זה הנורמה בישראל. ולכן המחשבה ש האורתודוקסיה אינה מקובלת על רוב האוכלוסייה בישראל, מה שמנסים להפיץ זה פשוט לא נכון. האורתודוקסיה היא היהדות הלגיטימית בעיני כמעט כל האוכלוסייה היהודית בישראל.
יש את הבדיחה על אותו אחד ששולח, אותו חילוני נקרא לזה, ששולח את הבן שלו לבית ספר נוצרי, והילד הנוצרי, הילד היהודי בא ומספר לאביו, אביו שואל אותו, מה למדת בבית הספר?
שיש אב בן ורוח הקודש. אז הוא אומר, לא מה פתאום, יש רק אלוהים אחד שאין לו גוף, ובו אנחנו לא מאמינים.
בדיוק, כלומר הכפירה
היא סוג של אמונה בעצימות נמוכה.
אבל בכל זאת מה שרציתי לומר בנקודה הקודמת, הייתה שאני חושב שמה שאחד הדברים שהכי קשים לכל האנושות ביהדות היא האלמנט הזה שהמדוקדק והקופה. כלומר, זה שהיהדות אומרת לי, אתה צריך להתפלל 3 פעמים ביום. אני זוכר שכשאשתי ילדה לפני כחודש, פתאום שהיה איזה מקרה חירום תוך כדי התפילה, תוך כדי הלידה, אני זוכר שהתפללתי מעומק הלב באופן כזה שלא התפללתי מעולם.
כן, זה דת הרמב"ן.
דווקא בגלל מקרה החירום.
נכון, דת הרמב"ן היא שעיקר מצוות התפילה זה בשעת צרה.
זאת אומרת, כאילו לא ביום כיפור ולא בשום מקום אחר לא התפללתי ככה, ואני חושב שזאת תפילה גם מאוד חזקה, גם בעצם אני בעצמי הופתעתי מעומק האמונה שלי, שאני מתפלל באותו רגע, זאת אומרת, זה הימם אותי, אני הייתי קצת בהלם מזה שיצא לי תפילה, כלומר, ציפיתי שיצא לי אולי משהו אחר, אבל יצא לי תפילה, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי יפים. דווקא אחר כך, כשבאתי להתפלל תפילת מנחה, היה לי מאוד קשה.
כן. אבל אתה יודע שהתפילות קיבלו במהלך הדורות תפקיד שלא היה התפקיד המקורי שלהן. התפילות התחילו להחליף את הקורבנות. ולקורבנות יש, אפשר לומר, נוסח קבוע וזמן קבוע.
קביעות, כן.
הקביעות, זה המאפיין של הקורבן. וזה הייתי אומר ההפך של הספונטניות של התפילה. התפילה לקחה על עצמה משימה שהייתה של הקורבן פעם, כי כיוון שבטלו הקורבנות לא הייתה לנו ברירה אלא להטיל על התפילה את האופי הקורבני, אבל זה לא מבטל כמובן את הספונטניות.
אחד הדברים של חוק התוצאות הבלתי צפויות, או הבלתי מתוכננות, שאנחנו רואים בתפילה, זה שהרבה פעמים תפילה משמשת כבניית קהילה, או כבניית קהילת קודש. כלומר, במקומות שבהם אין תפילה קבועה בציבור, תפילה שחרית בדרך כלל קבועה בציבור, ותפילה בשבתות, לא נבנית קהילה, וקהילה זה אחד הדברים הכי חשובים בתוך עולם היהדות.
כן, זה אחד הפטנטים הנפלאים שעם ישראל עשה כדי לשרוד. ולכן כשאני פועל בקרב בני נוח, כמו הגויים, אני מציע להם את דגם הקהילה, כי אני רואה שזה דגם שהצליח.
ואיך אתה בונה קהילה בלי תפילה במניין, בלי שחרת?
לא, אני ממליץ להם לקבוע בעצמם זמנים שבהם הם נפגשים ביחד להתפלל או ללמוד, או לעשות מעשים טובים. וזה משתנה לפי התרבות של כל אחד ואחד.
עם קביעות, כלומר משהו שחל כל כמה זמן.
כן, כן, ודאי, זה יוצר איזה מין קצב של הזמן, נותן משמעות לזמן, ואני חושב שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי עבורם.
ובכל זאת, אם הדבר הזה הוא כל כך אינטואיטיבי, איך זה שאנחנו לא רואים יותר רבנים שמצטרפים לדעה שלך, מצטרפים לתוך איזשהו בית מדרש שכזה, יותר תרומת כספים לתנועה של ברית עולם? כלומר, בסוף זה לא הדבר הכי חזק בעולם היהודי.
א', זה די התחלתי, ב', יש הרבה רבנים שמצטרפים, ויש לנו, בכל זאת קיבלנו ברכות כתובות מהרבנים הראשיים לישראל, ומכמה רבנים חשובים ביותר. הרב נבנצל בזמנו כתב לנו גם הסכמה לפעילותנו, ואני יכול עכשיו להעריך בכל מי שנתן, יש לנו איזה 15 רבנים חשובים שעומדים אחורינו, ואפילו קיבלנו מכתב תמיכה מראש הממשלה בנימין נתניהו. זה שיש בעיות תקציביות זה נורמלי, כל דבר חשוב מתקשה. הרי וכי שמעת על איזושהי תנועה שהיה לה קל מההתחלה? לא.
ובכל זאת, כלומר אנחנו רואים שיש היום התקרבות ליהדות מהצד האבנגליסטי שמאוד מעריך ומוקיר את ההתעצמות של עם ישראל בארץ, כמובן עד שנבנה את בית המקדש ואז יבוא אותו האיש חזרה למציאות.
תראה, יש תהליכים פנימיים בתוך העולם הנוצרי ואפילו גם בתוך העולם המוסלמי, ואפילו בתוך מרחבים תרבותיים שמחוץ לנצרות ולאסלאם. יש התפתחויות פנימיות. ההתפתחויות הפנימיות האלה, אני חושב שצריך להשאיר אותם להתפתח בעצמן. כלומר, אנחנו לא צריכים להיות מעורבים במה שקורה שם. אנחנו יכולים להודיע לבני האומות את מה שאנחנו סוברים, והם יכולים מזה לקבל השראה ולעבור שינויים פנימיים. אני חושב שהטעות תהיה לומר שמכיוון שיש נוצרים אוונגליסטיים סימפטיים, אז אנחנו צריכים לקיים דיאלוג בין דתי של שווה מול שווה. אנחנו לא בעמדה כזאת, היום אנחנו בעמדה של השפעה חיובית, אנחנו היום במרכז האורה ואנחנו צריכים להקרין את מה שיש לנו לומר. והם יקליטו מזה מה שהם יכולים לקלוט.
ובכל זאת, מה שאנחנו רואים בעולם כלפי היהדות זה בעיקר הרבה מאוד ביקורת, עכשיו אנחנו רואים התחלה של תביעה בבית הדין בהאג, כלומר, הרבה מאוד מעולם הוא מאוד ביקורתי כלפינו, ביקורתי באופן, נקרא לזה, לא פרופורציונלי למעשים שאנחנו עושים. אם אנחנו רואים ביקורתיות במובן של מה שקורה בעזה, ביקורתיות לחברה הישראלית באופן כללי, לפמיניזם בישראל, לכל מיני דברים, יש ביקורתיות מאוד גדולה.
נכון.
יחזקאל קויפמן היה קורא לזה גם אנטישמיות במאמר שלו חורבן הנפש. ובכל זאת, למה יש ביקורתיות כל כך גדולה כלפי היהדות, ולא סימפתיה כל כך גדולה כפי שאנו מצפים, אם הזנו לרב עד עכשיו?
טוב, אתה יכול פה לחלק את זה לשתי שאלות. מדוע יש כזאת ביקורת, ומדוע יש כזאת סימפתיה? יש סימפתיה עצומה כלפי היהדות, בעולם כולו יש התעוררות בכל מיני מוקדים. זה לא מה שצף על פני השטח הגלוי, אבל זה בהחלט נמצא בתור זרמים תת-קרקעיים, זרמי עומק. עכשיו, לגבי ההתנגדות הקיצונית...
לא, אבל רגע, איפה אנחנו רואים את הסימפתיה הזאת? אני עדיין לא...
יש עשרות אלפי בני נוח, למשל.
לא, אבל יש מיליארדי בני אדם.
יש גם...
איפה הסימפתיה הזאת נמצאת? לפי היהדות.
באמריקה.
באמריקה.
באמריקה ולא באירופה. היא נמצאת גם במזרח הרחוק, גם באפריקה. כן? אז היא לא נמצאת ברוסיה בדווקא. כן? אבל צריך לדעת שיש היום מרכזים תרבותיים גדולים, שבהם יש התעניינות הולכת וגוברת במה שיש ליהדות לומר, לפעמים באופן מודע, לפעמים באופן בלי הודעה אמיתית בדבר, אבל תראה, עצם זה שבעולם המוסלמי, כל כך הרבה אנשים נכנסים לאתרים שבהם משדרים יהדות, הדבר הזה הוא מאוד משמעותי. אתה יודע שבקרוב באבו דאבי תהיה תערוכה בינלאומית, שבה מדינת ישראל צריכה... לקיים שם דוכן, ביטן שלם, מאוד מאוד מושקע, שאלו אותי מה אני צריך, שאלו אותי אנשים שעוסקים בזה, מהם התכנים שצריך להעביר שם ביחס לאסלאם, בהחלט הדבר הזה מעורר מחשבות. אבל לגבי הביקורת החריפה, והייתי אומר הבלתי פרופורציונלית בצדק, הייתי אומר אפילו הפתולוגית נגד מדינת ישראל, הדבר הזה לדעתי נובע ממשהו מאוד עמוק בתת מודע הקולקטיבי של, של עמי התרבות הגדולים, מלבד המסורת, המורשת האנטישמית שבנבא מרים הראש, היא מוצאת לה מפלט באנטי-ישראליות, יש משהו הרבה יותר עמוק. הרי הקמת המדינה ומלחמת ששת הימים, הם ללא שום ספק מאורע תנכי. מאורע תנכי בלב העידן המודרני.
אתה יכול להסביר מה זאת אומרת מאורע תנכי?
כן, כלומר, פתאום אתה רואה התגשמות דברי הנביאים, עם ישראל, דמות הידועה מהתנך, פתאום חוזרת לארץ, כובשת את ירושלים, כובשת את הר הבית, הדבר הזה מהווה מהפכה וזעזוע תיאולוגי עמוק מאוד בנפש בתת מודע הקולקטיבי של העמים. והייתי אומר שמאז מלחמת ששת הימים יש עמדה של ציפייה של הגויים, שאומרת, אם עשיתם כזה בלגן, סימן שיש לכם מה לומר לנו. ואנחנו כישראלים טועים בתגובה, אנחנו אומרים, אין לנו מה לומר לכם, אנחנו בדיוק כמוכם, המצאנו את הדיסקונקי ואת הגווניית השרי, ואנחנו, יש לנו תיירות נפלאה, והומוסקסואלים כמו אצלכם. כלומר, ואנחנו לא מבינים שעל ידי זה אנחנו לא הופכים להיות אהודים, אלא עד רבה, אנחנו גורמים למה שאני קורא אהבה נכזבת, הגויים אומרים, מה? אז אין לכם מה לומר לנו? אין לכם משהו ייחודי לומר לנו? אז רימיתם אותנו, אז זה לא שלכם, תחזירו את זה לפלסטינאים. כלומר, באיזשהו מקום, אנחנו נפתור את הבעיה הזאת על ידי שאנחנו נהיה מה שאנחנו. על ידי שאנחנו נכריז על זה שעם התנך חוזר לארץ התנך, ויש לו גם מה לומר בתחום הערכי והחברתי לאומות כולם. כמו שהנשיא טראמפ אמר לפני כמה שנים, לפני שנתיים נדמה לי, בהדלקת נר חנוכה, הוא אמר, "The people of Israel is a light upon the nations." כלומר, עם ישראל הוא האור של הגויים. ואני חושב שהדבר הזה הוא לא סתם אמירה, הוא אמירה שמשמעותה שמצפים מאיתנו לשיח משמעותי.
בעצם מה שאתה אומר, שלכל עם ועם יש זכות לקבל מדינה, לקבל חלק ארץ בעולם הגדול הזה, ורק לעם ישראל אין זכות לקבל איזה חלק בעולם הזה, אפילו לא החלק שנקרא על שמו, אלא אם כן יש לו משהו מיוחד לומר.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
לא הייתי אומר שזה מותנה, אבל זה הייעוד. הרי לעם ישראל יש תפקיד כלפי האנושות, אתה יודע, לגויים קוראים בספרות של חז"ל, אומות העולם. למה? כי מהעולם, ומה אנחנו? אנחנו לא מהעולם, באנו מחוץ לעולם, כלומר, אנחנו מנשמה כללית שבאה זה אומר, מהקוסמוס, ומתהלכת, איך אומר הרב קוק, מתהלכת על הארץ בצורה של עם. אז זה לא סתם, זה לא עם במובן הרגיל של המילה, זה נשמת האנושות.
וסותר קצת את מגילת העצמאות, שבארץ ישראל קם העם היהודי.
לא, אני כתבתי אותה.
ובכל זאת, איך זה יכול להיות שאנחנו לא מהעולם? כלומר, מה
זה ביטוי הזה? תראה, אם אתה מנסה להגדיר את העם היהודי במונחים של כל עם רגיל, אתה לא מצליח. אתה לא מצליח.
מה ההבדלים?
הבדלים הם מהותיים, למשל אומה, למשל אתה הולך לפי הגדרות ההגליאניות הקלאסיות, אז יש ארץ משותפת, שפה משותפת, מורשת משותפת וכדומה, ואתה רואה שכל הדברים האלה לא קיים בעם היהודי, הרי אחרי 2000 שנות פיזור, שפות שונות, מרחק גיאוגרפי וכדומה, ושלא לדבר על הרדיפות, היינו אמורים בכלל לכלות, זה שנשארה אצלנו איזושהי תודעה לאומית, המפורנסת על ידי תוכן רוחני, הדבר הזה הוא הייתי אומר פלא, שאין לו הסבר רציונלי בשום תבנית חשיבה קלאסית.
הדבר הזה מתחיל להתרפא, אנחנו רואים בעשרות שנים האחרונות, מאז שיש מדינת ישראל, מאז שהיא קיימת, אנחנו בעצם רואים שהגדרות ההגליאניות הקלאסיות מתחילות לחזור.
סיקולריזציה, כלומר, הטענה היא שתנועה רוחנית שהופכת להיות פוליטית, אז היא נעשית חילונית. הדבר הזה סותר את המציאות, כלומר, כל הניסיונות שלנו להיות עם נורמלי, כנראה לא יכולים להצליח. אנחנו בעל כורחנו היהודי של האנושות. ובתוך שכזה אנחנו נתבעים להגיב בצורה לא של התגוננות ואגרסיביות, אלא באופן שאנחנו ממלאים באמת את תפקידנו. עכשיו, הבעיה היא שאלה שאמורים לייצג את התוכן היהודי המיוחד הזה, אינם מוכנים תמיד להתמודד עם האתגרים של המודרנה, של השיח האוניברסלי, אבל אין ברירה. אני חושב שהחברה הישראלית מרגישה את הצורך הזה לבנות את השיח הייחודי הרלוונטי של היהדות בעולמנו, והדבר הזה הולך ונעשה.
אנחנו בעצם רואים שהיום לא צריך להסתמך על משרד החוץ כדי שיעשה הסברה בעולם.
בוודאי צריך את משרד החוץ. אני בעצמי הופעתי בפני, כמו מספר פעמים בפני צוות של דיפלומטים ישראלים, כדי להסביר להם מה הם צריכים לומר לגויים. ותמיד אני אומר להם, מה שחשוב זה לא מה שאתם חושבים על יהדותכם, מה שחשוב זה מה שהגויים חושבים על זה. ומה שהם רואים בכם זה לא מה שאתם חושבים על זה.
יכול להיות דוגמה?
בוודאי. מה,
דוגמה של שיח. קלאסי שבעיניך הוא לא מועיל, ודוגמה של שיח חדש.
השיח הקלאסי אומר, אנחנו מדינת ישראל מביאים לכם קדמה בתחום הטכנולוגי, הרפואה וכדומה, ואפילו אנחנו מצילים מסכנים בהאיטי כשיש רעידת אדמה. הדבר הזה איננו מושך את האהדה הצפויה למדינת ישראל, מסיבה פשוטה, כי זה לא מה שמצפים ממנו בתת מודע הקולקטיבי. מצפים מאיתנו אמירה ערכית, מוסרית, רוחנית. עכשיו אני אתן לך דוגמה, כשהיה מבצע צוק איתן, הגיע למדינת ישראל שר החוץ הבריטי, והוא יצא בהצהרה של שני סעיפים. סעיף א', יש למדינת ישראל זכות להגן על עצמה. תודה רבה, באמת, מי אמר שלאנגליה יש זכות להגן על עצמה? אבל לנו תמיד אומרים, זה בסדר שאתם מגינים על עצמכם ולא נשחטים. תודה רבה, ממש טוב. הדבר השני שהוא אמר, אבל אל תשכחו את המחויבות שלכם למוסר המערבי שלכם.
וואו.
מה הדבר הזה בא לבטא? הוא בא לבטא איזה מין חרדה. שמה יש למדינת ישראל מסר חדש בתחום הערכי, שעלול להתחרות עם הנחות היסוד של הערכיות של העולם המערבי, שקיבלו בירושה מהעולם הנוצרי והפילוסופי, ואולי יש לנו משהו לומר.
כן.
ואני אומר שכאן יש לנו משהו לומר.
האמת, האמירה שלו היא קצת מוסרה, כלומר, ליהדות אין שום דבר עקרוני נגד מלחמות באופן כל כך
דרמטי. ודאי שיש לה משהו נגד מלחמות.
לעומת הנצרות, הנצרות בכלל לא, היא מתנגדת למלחמות באשר הן, או בשפיכות דמים בין מדינה למדינה באשר היא, ומאוד נקרא לזה מדכאת את הדבר הזה, ואומרת שבעצם החיילים עושים איזשהו משהו שהוא באמת חטא נורא. ביהדות אנחנו לא רואים בתנ"ך איזושהי התבטאות כנגד מלחמות, דווקא להפך, אנחנו רואים שדוד המלך הוא דווקא מלך
אז,
טוב.
אז כבודו לא קרא כנראה את הדברים של הנביאים נגד אשור ונגד בבל, על זה שהם כובשים ארצות לא להם, ולא קרא, כנראה שכבודו גם לא קרא בתורה, אל תצר את מואב, אל תתגרבה מלחמה.
כלומר, מדינות שהם לא אתה, מדינות, לתורה יש משהו נגד אימפריות, אין להם משהו כנגד מדינה מנסה להגן על עצמה בגבולותיה, טבעיים נקרא לזה.
הייתי אומר לך שהנצרות היא דווקא בעד מלחמות. הנצרות, ברגע שהיא החליטה שהיא לא מתערבת בתחום הפוליטי, היא הניחה את המלחמה בידי הפוליטיקאים, וזה מה שהם יודעים לעשות. דווקא בתחום צורת הלחימה והמוסר הלחימה, יש לנו מה לומר.
איפה אתה רואה זה?
למשל, דווקא במבצע צוק איתן, שהחלטנו שיש ערך מוסרי ליציאה אל המלחמה. ואז אנחנו מחברים מה שנקרא שני ערכים שהיום נפרדים, החסד והדין. כשהנצרות חושבת שהדבר המוסרי היחיד שקיים זה ערך החמלה, ואילו האסלאם סבור שדווקא הדין הוא הערך העליון, ואנחנו יודעים לחבר את זה בהוויה אחת, במציאות הישראלית.
ובכל זאת, ההסתכלות הנוצרית שמסתכלת על המלחמה בתור מלחמה בין אנשים פרטיים אינדיבידואליים, ולכן יש גם את כל החפים מפשע, אני חושב לעומת היהדות שאומרת לו, יש פה עם שנלחם מול עם.
גם זו אמירה מוסרית.
ולכן אין פה חפים מפשע, כלומר כולם כמובן חפים מפשע, אבל החיילים לא חפים פשע יותר מהאזרחים. כולם באותה מידה חפים מפשע, ואנחנו נלחמים כאן עם מול עם, ו... עם אחד מול האויב שלו.
מלחמה איננה משפט. כלומר, אם אתה עושה בית משפט, אז אתה צריך לשפוט כל אחד ואחד. כלומר, כשאתה נפגש עם האויב, אתה צריך להשתדל לתפוס אותו, לתת לו קטגור וסניגור, בבית המשפט, להחליט אם הוא חייב מיטה או לא.
כלומר, זה בית משפט רגיל.
זה בית רגיל. מלחמה היא מלחמה נגד השני, לא בגלל שהוא פושע, לא בגלל שהוא חף מפשע או לא חף מפשע, לא בגלל שהוא רשע, אלא בגלל שהוא האויב. וזו נקודה, הייתי אומר, מאוד משמעותית מבחינה מוסרית. שאנחנו שכחנו אותה בהשפעת המסרים שמקובלים היום בעולם המערבי שמקורם בנצרות.
אז מה המסר שלנו בתחום הזה? כלומר, איך אנחנו אמורים לסכם מלחמה? הרב אמר לפני מספר דקות שהיציאה לצוק איתן הייתה, נקרא לזה מוצדקת מבחינה מוסרית, שאנחנו הצדקנו את המבחינה המוסרית. אבל מה הם דיני המלחמה עצמם של עם ישראל?
יעיין הכבודו בספר אגרות ראייה של הרב קוק. בחלק א' במותקוף, שומע מאמר מאוד קצר, אבל מאוד משמעותי, עם הרבה פרטים על נושא המוסר של הלחימה, והוא מראה שם שהדברים היו תלויים לפי בדין, להעריך איזה סוג אויב אתה נלחם עמו, לפעמים אם האויב הוא ברברי ביותר, גם ההנהגה היא אכזרית, כדי לשבוע זרוע רשע, ולפעמים אתה, ואין כל העניינים שווים. כלומר, יש איזו אמירה, למשל, אנחנו לא נרד למדרגה שלהם, כשהייתי אומר שהחובה המוסרית היא עד רבה, לרדת למדרגה של האויב. כי מי שמשתמש באלימות צריך לדעת שהאלימות לא תישאר ללא מענה. וזה חלק מן המוסר הלחימתי של ישראל. והייתי אומר יותר מזה, יש תמיד שפיטה ערכית, האם המלחמה היא מוצדקת או לא מוצדקת. והדבר הזה לא יורד עד מדרגת הפרט. כלומר, ברגע שהמלחמה צודקת, אז יש מושג שבמלחמה כמו במלחמה. ויחד עם זה, בתוך הלחימה עצמה, יש הלכות המקבילות את השימוש העוצמתי בכוח בכל מלוא המובן, לא בגלל שיש הבחנה בין חפים מפשע ללא חפים מפשע, אלא בגלל שיש להבחין בסוג האויב שלפניך.
תודה רבה.
בבקשה.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק. ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.